הדף היומי בשיתוף פורטל הדף היומי מגיש דובי שחור.
שלום למאזינים, היום המסגרת הדף היומי נלמד מתוך דף ב' במסכת כתובות. מסכת כתובות עוסקת בעניינים שונים שקשורים ליחס שבין איש לאשתו, בחיובים הדדיים ביניהם לפני הנישואים, במהלכם ולאחריהם. המסכת קרויה על שם הכתובה, שהיא המסמך שכולל את החיובים ההדדיים בין האיש לאשתו, בהקשרים שבחיי האישות שביניהם, והחיובים הממוניים הקשורים לחיי הנישואים. החיובים הכתובים בכתובה מחייבים את בני הזוג, גם אם לא נכתב שטר הכתובה כלל, ואכן היו מקומות שבהם לא נהגו לכתוב את שטר הכתובה. אך למעשה ישנה חובה בכתיבת שטר הכתובה, ואף ישנו איסור לבני זוג לחיות ביחד במידה ושטר הכתובה לא נכתב או שנכתב ועבד, עליהם לדאוג באופן מיידי לכתיבת שטר חדש. בכתובה ישנם 10 חיובים שונים, שחלקם כתובים וחלקם לא, אך החיוב העיקרי הוא התשלום שמתחייב הבעל לשלם לאישה כאשר יסתיימו חיי הנישואים, או בגירושין או במיתת הבעל. כאשר אדם מגרש את אשתו, עליו לשלם את סכום הכסף שהתחייב עליו בכתובה. הסכום מורכב מתשלום בסיסי שינו 200 זוז עבור בתולה, ו-100 זוז לאישה שנינה בתולה. בנוסף, ייתכנו סכומי כסף נוספים המוגדרים כתוספת כתובה. במידה ובמהלך חיי הנישואים נפטר הבעל, מחויבים יורשי הבעל לשלם לאישה את סכום הכתובה בדומה לגירושין. התנאים נחלקו האם חיוב הכתובה הוא מדין תורה, או שמדובר רק בחיוב מדרבנן. הגמרא בדף י' מביאה את דברי רבי שמעון בן גמליאל שלמד ממה שלימדה התורה באדם שמפתה בתולה, שמצווה עליו התורה לשאת אותה. אך אם אביה אינו מעוניין בכך, צוותה התורה, כסף ישקול כמוהר הבתולות. כלומר שמחויב המפתה לשלם לאביה נערה סכום כסף, בדומה לאישה בתולה אחרת שמסיימת חיי הנישואים שלה, וזו המקור לתשלום הכתובה לדעת רבי שמעון בן גמליאל. לעומתו, רבי יהודה סובר שחיוב הכתובה הוא רק מדרבנן. הראשונים נחלקו בדעת רבי שמעון בן גמליאל האם הבין שכתובה היא אכן מדאורייתא כמו שאמרנו, וכך הבינו התוספות. לעומתם הרמב"ן דייק מלשון הגמרא שאמרה מכאן סמכו חכמים שאף לרבי שמעון בן גמליאל כתובת אישה אינה מן התורה, אלא היא הלכה למשה מסיני, והפסוקים הם רק אסמכתא. למעשה רוב הפוסקים התייחסו לכתובה כחיוב מדרבנן, כפי שהסביר רבי יהודה. הטעם לכתיבת הכתובה לפי השיטה הסוברת שכתובה היא מדרבנן מבואר בדף י"א. והסיבה היא כדי שלא תהה קלה בעיניו להוציאה. כלומר, זהו דרך על מנת לשמור על חיי הנישואים יציבים. ישנו חשש שכתוצאה ממריבה בין בני הזוג, החליט הבעל לגרש את אשתו ללא חשיבה או בדיקה מספקת. על מנת למנוע מצב שכזה, ניתקנו תשלומי הכתובה כדי שיהיו השלכות כלכליות מרחיקות לכת למעשה שכזה. וכך יחשוב הבעל שוב האם באמת כדאי לו לגרש את אשתו, ושום דבר יוביל לתשלומי כסף משמעותי מאוד. הטעם הזה שהכתובה נועדה למנוע גירושין אינו רלוונטי כאשר נפטר הבעל וחובה ליורשי הבעל לשלם את סכום הכתובה לאישה. הטעם לכתובה במקרה הזה הוא משום חינה. הראשונים נחלקו מה המשמעות של הטעם הזה. רש"י מבאר שמדובר על תקנה כללית שתקנו חכמים כדי שימצאו אנשים חן בעיני אנשים. כאשר נפטר הבעל, האישה גובה ראשונה את כסף כתובתה מנכסי הבעל, גם כאשר ישנם נושים שבאים לגבות חובות, ולעיתים מאפשרים לגבות את הכסף של הכתובה אפילו מיתומים קטנים. אם חכמים לא היו מאפשרים לאלמנה לגבות את כתובתה כאשר נשארו יתומים קטנים, היו נשים שהיו נרתעות מלהתחתן בגלל החשש שלא יוכלו לגבות את הכתובה במשך זמן רב. בניגוד לרש"י, הרמב"ם מבאר שהטעם של משום חינה הוא החן שיהיה לאישה בעיני האנשים. כלומר, שאם לא היה לאישה דרך לגבות את כתובתה, היה מקום לחשוש שאנשים לא היו מעוניינים להתחתן איתה. לכן, כדי שתמצא חן בעיני אנשים, תקנו שתוכל לגבות את כתובתה לאחר מות בעלה אפילו מן היתומים. מלבד סכום עיקר הכתובה של 200 זוז לבתולה ו-100 לשאר אנשים, בכתובה ניתן לכתוב גם את סכומי הכסף והנכסים שמביאה אישה כנדוניה, ושעל הבעל להחזיר בסיום חיי הנישואים, בגירושין או במיטתו על ידי יורשיו. הנדוניה יכולה להיות כנכסי צאן ברזל, כלומר שהבעל יחזיר את הסכום המדויק אותו קיבל בשעת הנישואין, בין אם הנכסים השביחו ובין אם עבדו או פחתו. בנוסף, תיתכן נדוניה שנכסי מילוג, כלומר נכסים ששייכים לאישה, אבל את הפירות, הרווחים שהם נותנים, מקבל הבעל כל עוד הוא נשוי לאישה. בסיום חיי נישואים מחויב הבעל להחזיר את גוף הנכס, בין אם השביח ובין אם פחת. כמו שהזכרנו, בכתובה ישנם 10 חיובים שחלקם מפתובים בשטר. החיוב העיקרי הוא, כמו שאמרנו, סכום עיקר הכתובה. בנוסף, מחויב הבעל מן התורה בשאר כסות ועונה, כלומר לדאוג לה לאוכל, לבגדים ולחיות את החיי האישות. מלבד החיובים מהתורה, ישנם תנאי כתובה מדרבנן, שבהם הבעל מתחייב את השלומים עבור ריפוי של האישה במידה ותחלה, לפדות אותה מהשבי במידה ותהיה שבויה, לשלם את צעות הקבורה שלה במידה ותמות, לזון מנכסיו ולגור בביתו לאחר מותו כל עוד היא לא מתחתנת עם אדם אחר. בנוסף, מתחייב הבעל שהבנות המשותפות שלהם יקבלו מזונות לאחר מותו מנכסיו עד שיתרסו, ושהבנים המשותפים שלהם ירשו את הכתובה בלי להתחלק עם בנים אחרים שיש לבעל הזה בנישואים אחרים. כל אלה הם תנאי הכתובה שאיתם הגענו למספר 10. כולם בעצם ביטחונות לאישה בחיי הנישואים. לאיש יש ארבע זכויות. מעשה ידיה שלו, מציאות שהיא מוצאת שייכות לו, והאיש יכול להרוויח מנכסי הנידוניה שלה ולרשת אותה במותה כהורש ראשון. למרות הזכויות של האיש הללו, יכולה אישה לומר שהיא לא מעוניינת לתת לבעלה את מעשה ידיה, ואז הבעל אינו מחויב במזונות. בנוסף, יכולה אישה לומר שאינה מעוניינת שבעלה יפדה אותה מהשבי, וכנגד זה לא יוכל הבעל ליהנות מפירות הנכסים שלה. האישה גם יכולה לוותר על הזכות שבעלה ידאג לקבורתה, ואז לא יוכל הבעל לרשת אותה. לסיכום, הכתובה נועדה בעיקר כדי לשמור על זכויותיה של האישה בחיי הנישואין ובסיומם, והחובות של הבעל כלפיה. בכתובה גם כמה זכויות של האיש שעליהם יכולה אישה להתנות ולא לתת תמורת ויתור על חלק מזכויותיה באם תרצה. אך לעומתה, איש אינו יכול שלא לתת לאישה את זכויותיה נגד רצונה. שטר הכתובה שניתן בסמוך לנישואין מעורר לפעמים חוסר נוחות, מכיוון שבזמן שמתחתנים לא מעוניינים כל כך לדבר על מה יקרה אם יתרחשו גירושין או שמישהו ימות. אך כפי שהזכרנו, דווקא הכתובה היא זו שנותנת ביטחון ושלווה לחיי הנישואין, לחיים של אהבה, אחווה, שלום ורעות. בהצלחה לכולנו בלימוד המסכת. עד כאן בקצרה בפורטל הדף היומי, מסכת כתובות בדף ב', שבת שלום, ולהתראות ביום ראשון בדף ד'.